שבוע טוב וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מתחילים שבוע חדש של שיעורים, היום יום ראשון, והשיעור היום יינתן על ידי הרב יעקב מידן, השיעור השבועי במגילת רות. אחרי השיעור יהיה שיעור קצר והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום, עסקנו עד עכשיו בקראת. אני רוצה שאנחנו נעסוק היום קצת בהיפוך של הכרת בגיור. הכרת שעסקנו בו, בעיקרו, ניתוק האדם מעם השם, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. נראה שהיפוכו הוא הגיור, חיבורו של אדם לעם השם. חיבור הוא משמע שקודם היה מנותק ממנו, כלומר, גוי שהצטרף לעם השם. מגילת רות עוסקת בשאלת הגיור בהרחבה, והלכות גיור נלמדות ממגילת רות לדורות עולם. ושלוש שאלות יש לפתחו של הגיור במגילת רות. הגיור של רות המואביה. א', הייתכן צירוף גמור אל עם השם של מי שאינו מבניהם של אברהם, יצחק ויעקב? והרי גם יתרו נספח אל עם השם, אך בניו נותרו כשבט עצמאי בשולי החברה הישראלית, כמו שאנחנו יודעים, בני חובב חותן משה מספר שופטים, בני קייני חותן משה, מקום אחר בספר שופטים. שאלה שנייה, האם יש גיור לאישה לבדה? שהרי אינה עוברת את ביטויו העיקרי והקשה של הגיור, טקס ברית המילה. ושאלה שלישית, מה מעמדה של אישה מואביה לאור פשטי המקראות בספר דברים, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם? בשאלות אלו נעסוק היום. דבר ראשון, נבדוק באמת בגיור את מניעיה של רות המואביה למעשה האמיץ שלה. וכך נאמר בפרק א' ברות. נאמר על נעמי, ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב כי פקד אדוני את עמו לתת להם, לכם. ותצא מן המקום אשר הייתה שם ושתי חלותיה אימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לך נשובנה אישה לבית אימה. יעש אדוני עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתי ועם עדי. ייתן אדוני לכם, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. ותשק להן, ותשנה קולן, ותבכנה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב נבנותיי, למה תלך נעימי? העוד לבנים במאי והיו לכם לאנשים? שוב נבנותיי, לך נע, כי זקנתי מיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. הלהן תסברנה עד אשר יגדלו, הלהן תאגנה לבלתי היות לאיש. על בנותיי, כי מרלי מאוד מכם, כי יצאה ויד אדוני. ותשנה קולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. ותאמר רות, אל תבכי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין. עמך עמי, ואלוהיך אלוהי. באשר תמות ימות ושם מקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. קראנו פסוקים ועבד י"ח. הקלות חשות את עצמן, מחויבות לבעליהן המתים, שהן לא ישאירו להם זרע. הייבום, כבר דיברנו על כך בשיעורים הקודמים, היה מקובל גם לפני מתן תורה ולא רק בעם ישראל, אלא לפחות במשפחת אברהם, שבני מואב הם חלק ממנה. אך נעמי פותרת אותן בדבריה ממחויבות מוסרית זו, כשהיא מורה להן לשוב, כשהיא משבחת את החסד שעשו המתים, ובברכה שהיא נותנת להן, בעת שתנסנה לזרים. אך הקלות מדברות על שיבה לעמה של נעמי. ולא רק על מחויבותן לבעליהן המתים. כאן מבהירה להם נעמי את חוסר התקווה בעתידן בצירוף לעם ישראל. אין להן כל סיכוי לא להקים שם לבעליהן המתים, ולא להינשא לאיש. איש בלבדה לא יסכים לקחתן לבדיו, והיא לא תוכל ללדת עוד, ודאי שלא בנים שיתאימו להן מבחינת גילן. חוסר תקווה בעיניים יציבותיות לבניין חיים הוא הקו המפריד בין רות לבין אורפה. אורפה הייתה מוכנה לשוב לעם ישראל, ואולי גם לסבול קשיים לשם כך. חוסר התקווה בדרך הזאת הוא שמרתיע אותה. היא נושקת לחמותה ושווה אל עמה ואל אלוהיה. נדמה, תפקידה של אורפה כדמות משנית בסיפורנו הוא להעצים את בחירתה של רות להמשיך וללכת עם נעמי אל עמה בכל מחיר, וכששום דבר אינו יקר מדי בשביל כך. ושני נימוקים יש לצעדה רב ההקרבה העצמית של רות. אחד, דבריה, אל תפגעי בי לעוזבך לשום מאחרייך, כי המוות יפריד ביני ובינך. על פי הבנתי, כי המוות יפריד ביני ובינך, זה אם המוות יפריד ביני ובינך. כלומר, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם המוות יפריד ביני ובינך, אפילו אם המוות יפריד ביני ובינך, אני יודע שרשי נטע להסביר בדרך אחרת, הוא משמע או של רשי, שכי במובן של ש. כלומר, היא אומרת שהמוות אכן יפריד ביניהם. אני העדפתי להסביר כי מלשון אם, ואני חושב שזה רומז שאפילו בקבר הם יהיו ביחד, וזה רומז על דיבוקן יחד גם לעולם שאחרי המוות. מכל מקום, נאמנותה של רות לנעמי וסירובה לנטוש את חמותה בשעה הקשה. יש כאן. הנימוק השני, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. רצונה של רות להיספח לעם השם ולחסות תחת כנפיו של השם אלוהי ישראל. וכאן יש מקום לתהות ולשאול, מהו היחס בין שתי הסיבות השונות לצעדה של רות אל עמה של נעמי, ולאן עלינו לכוון את מחשבתנו בהבנת דרכה של רות? לדרך הראשונה, הנאמנות לרות, או לדרך השנייה, הנאמנות לאלוהי ישראל. ננסה להציע כאן שתי דרכים שמבוססות על מתודות שונות זו מזו מבחינה עקרונית. דרך אחת, המעשה של רות נידון בספר בשני נתיבים מקבילים, שהבגע ביניהם נראה מקרי, ורק תוכן ליבות וכליות, השם מכוון את שני הנתיבים אל מטרה אחת. הנתיב האחד הוא נתיב הנאמנות, החסד והאהבה. רות אינה מוכנה להותיר את חמותה הזקנה והשבורה לבדה, ולהפנות אליה את עורפה. היא מוכנה לשלם כל מחיר אישי, כולל מלחמת הישרדות על איסוף נדבות בשדות זרים, כדי לסייע ביד נעמי ולהשיב לה את חייה. בפרק הבא, פרק ב' ברות, ישיב לבועז חסד תחת חסדה. הוא יגן אליה מפני הקוצרים המציקים לה, ייתן לה לפנים משורת הדין לאסוף גם בין העומרים, ויפרוס לה מלחמו ומימיו. בפרק שאחריו, פרק ג', תגמול לחמותה על חסדה. הוא תבקש למנוח אשר יתאב לה, בהמשך לברכתה ומצן המנוחה אישה בית אישה. המעשה בגורן יתפתח לסיפור אהבה תמים וטהור בין האיש הנכבד, בועז, לבין הזרה המנוכרת והמושפלת, וסופו של המעשה בפרק ד', בבן הנולד, העתיד לחלקל את סיבתה של נעמי, האם השקולה משני בניה שזכתה בחסד השם לחלה הטובה משבעה בנים. ושוב מעזהו האצילי של בועז מקבל יתר עוצמה מכוח סירובו של הגואל, כשם שהמעשה שעשתה רות קיבל עוצמה מכוח אורפה שיפנתה את אורפה לנעמי ושבה למולדתה. כל זה נתיב אחד להבין את המגילה. חסד, נאמנות וכל מה שקשור בהם. הנתיב השני להבנת המעשה הוא דרך האמונה. החיסיון בצל השם ומצוות הגאולה והייבום. בנתיב זה הולכת רות עם נעמי בדרכה הקשה, בשל רצונה לעזוב את עמה ואת אלוהיה, ולחסות תחת כנפיו של השם אלוהי ישראל. בניגוד ליבימתה עורפה שנאמר בה, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. בפרק הבא, פרק ב', בניגוד לנערים הבזים לנערה המואביה, בועז יודע להעריך את משמעות הגיור ואת הגוי שבא להתגייר. פרק ג' רואה את המשך הגיור. היא ספקותה של רות אל עם ישראל ברצונה הנחוש לגאול את בעלה המת כדי שלא ימחה שמו מישראל. היא רואה בגיור שלה צעד מחפר על הקרת שבו נידונו בעלה וחמיה. לשם כך עליה להינשא לא לבועז שאותו היא אוהבת, אלא לגואל המנוכר לה, והיא מוכנה לכך. פרק ד' מתאר את הגאולה ואת המצווה המחפרות על החטא ועל עונשו, ועל החטא ועל עונשו, והמשיבות אל כל היוצאים מחיקו של הקדוש ברוך הוא, אל שדות נחם, בחזרה אל תחת כנפיו. כמו שאמרנו, רק תוכן ליבות ובוחן כליות יכול לשזור את שתי האמיתות שבשני הנתיבים לסיפור אחד, שבו בועז האוהב ואיש החסד הוא גם הגואל, שזירה שהתאפשרה על ידי יציאתו של הגואל מן המעשה. אבל יש גם דרך שנייה להבין את המניע הכפול של רות להמשיך ולצעוד עם נעמי במעלה ההר בואכה בית לחם יהודה. הדרך השנייה לא דנה בנתיבים מקבילים, נתיבים שמפגשם כאן הוא מפגש מקרי, ומפגשם האמיתי בעולם העליון. בדרך שנציע עכשיו שני הנתיבים, דרך הנאמנות ודרך האמונה, הם מטבע אחד, ששני הנתיבים הם שני צידיו. נדון תחילה ברות הבאה לחסות תחת כנפיו של השם אלוהי ישראל. חז"ל למדו ממעשה רות חלק חשוב בהלכות גיור. הם דורשים את המקרא, ותאמר רות אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמותי ימות ושם אקבר. הם דורשים אותו על שיח דמיוני, שמתנהל בין נעמי לבין רות, החפצה להתגייר. אמרה לה, כוונה כמובן נעמי לרות, אסורים לנו תחומי שבת? אמרה לה רות, באשר תלכי אלך. אמרה נעמי, אסור לנו ייחוד. אמרה רות, באשר תליני, אלין. אמרה נעמי, אנו מופקדים על 613 מצוות. אמרה רות, עמך עמי. אסור לנו עבודה זרה. אמרה רות, אלוהיך אלוהי. ארבע מיטות נמסרו לבית דין. אמרה רות, באשר תמות ימות. שני קברים נמסרו לבית דין. כוונה שמשקלים ונשרפים. נקברים לחוד ממיטות קלות יותר של נחנקים ושל נהרגים. אמרה לה רות, ושם אקבר. מיד ותרק היא מתאמצת היא, ותחדל לדבר אליה. כך אומרת הגמרא ביבמות ממזיין עמוד ב', שיניתי כמה מילים כדי שיהיה קצת יותר מובן. וכך פסק הרמב״ם ביסורי ביאה, פרק י' ג' הלכה י' ד', מודיעים אותן כובד עול תורה ותורח שיש בעשייתה על המאה ארצות כדי שיפרושו. אם קיבלו ולא פרשו, ורואים אותם שחזרו מאהבה, מקבלים אותם שנאמר, ותרא כי מתאמצת היא, ללכת איתה ותחדל לדבר אליה. הדגש בגיור, על פי המדרש, בגמרא ועל פי הרמב״ם, הוא על קבלת מצוות. והיא התנאי העיקרי והמוקדם לקבלת הגר לעם ישראל. אבל תיתכן גישה שונה לתנאי המוקדם לגירות, והיא עשויה להילמד מהפסוקים שלנו עצמו. וכך מספרת הגמרא במסכת שבת בדף למד א'. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי, אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. דחפו בעמת המניין שבידו. נסו לעמוד על רגל אחת, ותראו כמה קל לדחוף אתכם. שמיים מן הסתם דחף אותו דחיפה קלה, והגר, הגוי, העומד על רגל אחת, איבד את שיווי משקלו. שמיים כנראה רצה ללמד אותו, אי אפשר לעשות שום דבר רציני כשעומדים על רגל אחת. וקודם כל בא לפני הלל, גירו, אמר לו, דהלך סני לחברך, לא תעביד. מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. ואידך, פירוש ההוא, זיל גמור. כל שאר התורה, זה פירוש, לך תלמד. שמאי לא היה מוכן לגייר את הנוכרי. עד שלא ילמד ברצינות את המצוות ויקבל על עצמו לקיימן. הלל דרש מן הגוי לקבל עליו מצווה אחת בלבד. מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא גם לדעת רבי עקיבא כלל גדול בתורה. מי שקיבל עליו מצווה זאת, הלל גייר אותו. ושמח על כך שאחרי שהתגייר ילמד את כל המצוות ויקיים אותן. אולי גם שמאי וגם הלל דרשו את ההלכה שנהגו בה מן הפסוקים שקראנו במגילת רות. שמאי דרש את המקראות דוגמת הגמרא במסכת יבמות, שנעמי דנה עם רות בדרך העולה לבית לחם יהודה במצוות השונות, בעונשיהן ובקושי לקיים אותן. ורות קיבלה עליה את עול המצוות, תחומין, ייחוד, מצוות איסור עבודה זרה, 613 מצוות, את העונשים, כל מה שקראנו בגמרא שם. הלל לעומתו למד את המקראות כפשטם. נעמי מסבירה לרות ולאורפה את המחיר האישי הגדול שהן עלולות לשלם על כך שהן אינן מוכנות לעזוב אותה. ממש כמו שעל פי המדרש, היא מסבירה לה את המחיר שתצטרך לשלם על קבלת מצוות התורה, המחייבת גם מיתות בית דין. ואפילו פירוד בקברים של הנידונים. אבל רות נחושה בדעתה שלא לעזוב את חמותה הנמצאת בצרה, ושלא להפקיר אותה לגורלה. היא מקיימת בחמותה בהידור רב את מצוות אהבת הרע. ובקיום מצווה זאת, היא נכנסת בברית אל תחת כנפיו של השם אלוהי ישראל. מכוחה של רות דרש הלל מן המתגייר לקיים מצווה זו של ואהבת לרעך כמוך. דומה שאין לנו די כלים כדי לבאר מדוע קדמה מצוות אהבת רע בקבלת הגר לכל מצווה אחרת. אולי בגלל שהיא תמצית כל המידות הטובות, ויש בה קיום של אחרי השם אלוהיכם תלכו, ובערו חז"ל שהכוונה ללך אחר מידותיו הטובות. הגמרא אומרת הזאת במסכת סוטה, דף י' עמוד א'. אולי הלל ראה בקיום מוקדם של מצווה זו, קיום של מאמרם, זיכרונם לברכה, דרך ארץ קדמה לתורה. אבל נשוב לרות. על פי הדרך השנייה שהצענו, נאמנותה לנעמי והחלטתה שלא לעזוב אותה בשעתה הקשה, ואמונתה בהשם אלוהי ישראל ובואה לחסות תחת כנפיו, אינם שני נתיבים מקבילים שלא נפגשים. נקודת המפגש ביניהם בעוצמה הקור הבא, היא גופו של הגיור. יחסו החם של בועז אל רות וקיומו בהידור את מצוות אהבת הגר מעמידה אותנו מחדש על ההקבלה הסגנונית בין מצוות אהבת הגר לבין מצוות אהבת ישראל. וכך כתוב בויקרא פרק י"ט, ואהבת לרעך כמוך אני השם, ובהמשך כעבור פסוקים בודדים, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך. ומצינו כיוצא בו באבי הגרים, יתרו כהן מדיין. פעמיים נזכרת פרשת הצטרפותו של יתרו לעם ישראל. האחת בספר שמות, בעת שבא עם ציפורה ועם בניה למחנה ישראל, ולאחר ששמע את גדולת מעשיו של השם, אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. פעם שנייה, בספר במדבר, בעת שרצה לשוב לארצו, ומשה משכנע אותו ללכת עם העם לארץ שהבטיחם השם ולנחול אותה איתם. ומה אומר משה ליתרו? ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. במדבר פרק י' פסוק למד א'. הפרשה סתומה, והמפרשים נחלקו בבאורה, אך נראה ממנה שמשה היה זקוק לחותנו, להנחייתו ולתמיכתו בו ובעם ישראל במדבר שהיה כל כך זר להם. כשם שנעמי שהלכה לבדה לארץ ישראל הייתה זקוקה לתמיכתה של רות ההולכת איתה. החותן, יתרו, וחמות, נעמי, חתרו לפירוד ערב הכניסה לארץ. החתן, משה והכלה רות, התעקשו על המשך החיבור והתמיכה. בשאר הפרטים המעשים הפוכים זה מזה. אך עולה מהם שגם יתרו נזקק לשני היסודות לצרופו לעם ישראל. נס, גם לקבלת עול מלכות שמיים, וגם לקבלת עול העזרה לחבר הזקוק לעזרתו. מצווה הזאת של אהבת הרע, אני רוצה שנאמר בה דבר נוסף. נעמי כורכת בדבריה את חוסר הסיכוי שלה לשקם את עצמה, ואת מסקנתה כי יצאה ויד השם עם חוסר הסיכוי של מי שתלך עימה לשקם את עצמה, בעוד שמי שתשוב לעירה תוכל לבנות מחדש את משפחתה. כאן עולה השאלה, מהו גבול אהבת הרע הנדרש מאדם, ומה גודל הקורבן שהוא נדרש להקריב עבור נאמנותו לזולת? בפשטות נראה שהליכתה של רות עם נעמי לא תועיל לנעמי לשוב לחיים של משפחה וכבוד. שתיהם אמורות ליפול יחדיו. אם תשוב לעמה, לפחות תציל רות את עצמה. האם ערך היא הנטישה בעת צרה גובר על ערך החיים של מי שיכול להציל את עצמו? אפשר שזוהי מחלוקתם של רבי עקיבא ובן פתורה. וכך נאמר בגמרא בבבא מציע, דף שמח בית עמוד א'. שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם כידון של מים. אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם מגיע ליישוב. דרש בן פתורה, מוטב ישתו שניהם וימותו, ועל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי הכי חיים אך. חייך קודמים לחיי חברך. בפשטות נראה שרבי עקיבא שקל את אהבת הרע והשהייה עמו במצוקתו מול התועלת של הצלת חיים של לפחות אחד מהם והכריע לטובת התועלת. בן תורה הכריע באותה מציאות עצמה לטובת ערך הנאמנות ואי הפניית עורף בעת צרה. עיון מדוקדק בלשונם של שני התנאים אולי מוביל אותנו לדרך שונה. רבי עקיבא למד מן המקראות במקומם. גם הפסוק בחי אחיך עמך וגם הפסוק באהבת לרעך כמוך נותנים יתרון לאדם עצמו על פני חברו הזקוק לעזרה, שהוא רק אמו או כמוהו, אבל משמע עד ולא עד בכלל. בדרך זאת, נהגה אורפה, היא הייתה מוכנה ללכת עם נעמי עד מקומה וגם לסבול, אבל ברגע שזה עמד, מול השאלה האם לשרוד, ברגע שהיה ברור שהיא תיפול יחד איתה או לפחות תציל את עצמה, ותשעק אורפה לחמותה. לעומת זאת, מלשונו שבן פתורה נראה שהוא העדיף ללמוד מן הדוגמה האישית בתורה, על פני לימוד מדיוקי המקראות ההלכתיים במקומם, כמו שעשה רבי עקיבא. הדוגמה האישית, שאני סבור שבן פתורה למד ממנה, הייתה הגר אמו של ישמעאל. שוב, נחזור לדבריו של בן פתורה. דרש בן פתורה, מוטב ישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במותו של חברו. נשווה את זה לפסוקים בבראשית כ"א, על הגר וישמעאל הטועים במדבר, ויכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד הרחק מתחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד. מעשה הגר דומה למקרה שנידון בספרה ובמסכת בבא מציע. שניים, הגר וישמעאל, מהלכים במדבר, וביד שניהם חמת אחת של מים, מה שנתן אברהם להגר. לאחר הליכה מייגעת במדבר ושתיית המים, החמת נותרה ללא מים. ושני המהלכים בדרך נידונו בדרך הטבע לקבוע בצמה. וכאן נשאל איש ההלכה המובהק, כיצד הגיעו למצב הזה? והרי כל עוד היו מים בחמת, היה על הגר לחשב את כמותם, ומשגיע למסקנה שהמים לא יספיקו לשניהם, היה עליה להשליך את ישמעאל לגבוע בצמה, ולהמשיך לבדה בדרך כדי לשרוד ולהגיע למקום יישוב, ולקיים בכך את משנת רבי עקיבא, שלרוב הפוסקים הלכה כמוהו, שחייך קודמים לחייך חברך. וכל אדם בעל לב שאינו עשוי מאבן, יטמע על איש ההלכה שימצאנו. וישאל, האם ניתן ליישם הלכה זו של חייך קודמים לחייך חברך גם באם ההולכת עם בנה? הנוכל לצוות על אם להשליך את בנה לגבוה בצמה ובלבד שתציל את עצמה? ועדיין לומד בן פתורה את הדין שלנו בשניים שמהלכים במדבר, מן הדוגמה האישית שנתנה הגר שהלכה במדבר וחמת מים בידה. משמע, רבי עקיבא דרש להתייחס לחבר כאל חבר, ולאהבו כמוך, כמוך, כלומר, קצת פחות מאשר את עצמך. בן פתורה דרש להתייחס לאהבת רע כדוגמת אם האוהבת את בנה, אהבה שאין למעלה ממנה. אהבה מביאה אותה להיות אמו עד לרגע האחרון, גם אם תמות היא בעקבותיו בצמא וחוסר מים. דומה שירות באהבתה את נעמי, נהגה כמו הגר בישמעאל. היא לא נטשה אותה כדי לשרוד לבדה. וכך העידו עליה שכינותיה. כי חלתך אשר אהבתך ילדת הוא, אשר היא טובה לך משבעה בנים. בפעם הבאה, נעסוק בבעיה השנייה שהצגנו, הלו היא הבעיה המיוחדת לגיור נשים, ועד אז להשתמע ולהתראות.
אנחנו נתחיל בענייני ברכות, בהלכות ברכות, ונדבר בפעמים הקרובות על דברים הבאים בסעודה. כלומר, על מאכלים שאדם אוכל בתוך הסעודה, מתי צריך לברך עליהם ומתי לא צריך לברך עליהם. הגמרא בברכות מ"א עמוד ב' מביאה מחלוקת על דברים הבאים מסעודה, האם מברכים לפניהם ולאחריהם או לא מברכים עליהם כלל, ולמעשה נפסק להלכה שדברים הבאים בתוך הסעודה, אם הם באים מחמת הסעודה, אם הם קשורים לסעודה, לא מברכים עליהם, לא לפניהם ולא לאחריהם. אם הם לא קשורים לסעודה, שלא מחמת הסעודה, אז צריך לברך לפניהם, אבל לא צריך לברך אחריהם. אם הם דברים שהם אחרי הסעודה, למרות שזה קודם ברכת המזון, אבל זה אחרי הסעודה, ואנחנו נצטרך להסביר מה זה בדיוק אחרי הסעודה, כי זה כנראה מציאות שכמעט ולא נמצאת היום. טעונים ברכה בין לפניהם ובין לאחריהם. מציאות שיש צורך בברכה הראשונה והאחרונה, למרות שעדיין לא ברכנו ברכת המזון. ראינו שדברים שבאים מחמת הסעודה, בתוך הסעודה, פטורים מברכה. בין לפניהם, בין לאחריהם. מה טעם הדבר? אומרת הגמרא, שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אינן טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, ואמר להם, הועיל ופת פותרתן. מה זה אומר שהפת פותרת אותם? נחלקו בדבר רש"י ובעלי התוספות. רש"י מבין שהכוונה היא שאוכלים את אותם דברים יחד עם לחם, ולכן הם תפלים אל הפת, והפת פותרת אותם. לפי הדברים האלה, יוצא שדבר שלא אוכלים עם לחם, למרות שהוא נאכל לסובע, למרות שהוא נאכל כחלק מהסעודה, הרי שיברכו לפניו. אבל בעלי התוספות חולקים על דברי רש"י. לדעתם דברי רש"י פשוטים. הרי המשנה בדף ממד' אומרת, יש דין עיקר וטפל, דבר פשוט, שכל דבר שאוכל עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את הטפל. לכן מבארים התוספות שכוונת הגמרא היא אחרת, כוונת הגמרא היא לדברים שבאים לסובע ולסעודה, שהם פטורים מברכה גם אם אוכלים אותם בלא פת, גם אם אוכלים אותם בלי לחם. לא מהדין הרגיל של עיקר וטפל שאתה אוכל ביחד עם הלחם, אלא אפילו בלי לחם, כמו שאנחנו אוכלים בשר, אורז, בתוך הסעודה, הרי שאנחנו לא מברכים על כך. מה הטעם הדבר הזה? מה הטעם הסיבה? מה ההיגיון שלא נברך על הדברים האלה? את הדבר הזה יש מקום להרחיב בו, אבל נאמר בקצרה שניתן להבין בשתי צורות עיקריות. דרך אחת, להבין ש זה אמנם לא מדין עיקר ותפל רגיל, אבל זה עדיין דבר שתפל אל הפת. בדרך כלל, בעיקר ותפל, אנחנו דורשים אכילה משותפת של העיקר והתפל. במקרה הזה, אנחנו לא דורשים אכילה משותפת של עיקר ותפל. אנחנו אומרים, לחם זה דבר כל כך חשוב, שכל דבר בסעודה תפל אל הפת. הואיל ופת פותרתן, אנחנו נסביר, כל דבר תפל אל הפת, גם אם נאכל בשלב מאוחר יותר. דרך שנייה להבין שזה לא מדין תפל, אלא שבגלל חשיבות הלחם, הארוחה נקראת על שם הלחם, וכל שאר הדברים נחשבים כיחידה אחת. התורה אומרת, ואכלת וסבעת וברכת, כשיש לחם, כל המאכלים נחשבים כחלק מהסביעה שהתורה ציוותה עליהם, שהתורה ציוותה לברך עליהם. יכול להיות שאפשר אפילו להגיד יותר מזה. אם אדם יברך המוציא לחם מן הארץ, על בשר הוא לא יצא ידי חובה. אבל אם הוא אוכל בהתחלה לחם, יכול להיות שכל הדברים שבאים אחר כך נחשבים כמו לחם, ויש להם שם של לחם, וברכת המוציא פותרתן כפשוטו. כלומר, יכול להיות שבאמת ברכת המוציא פותרת את הבשר עכשיו, כי הבשר הפך להיות כמו לחם, כיוון שהוא נחשב כחלק מסעודת הלחם. להלכה נפסק בשולחן ערוך בסימן קע"ז, כדעת התוספות, שברכת הפת או הפת פותרת את כל המאכלים בסעודה שנועדו לסביעה, וגם את אלו שאינם נאכלים עם הפת ממש. אז כל הדברים, גם אם לא אוכלים לחם, אבל זה דברים שנועדו לסביעה, לא מברכים עליהם. ואנחנו ננסה להגדיר, לבאר ולהסביר את הדברים בפעמים הבאות.
האזנתם לשיעור במגילת רות מפי הרב יעקב מידן, והלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון. ובזה מסתיים השידור להיום. מחר אנחנו נחזור עם שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. ועד אז, כל טוב, האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה. מישיבת הר עציון בגוש עציון, להשתמע מחר.